שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם בשעה טובה את מסכת מנחות. נלמד היום מהמשנה ועד אמצע עמוד ב', השיעור יהיה 10 דקות, אני מתנצל מראש על הצרידות, בעזרת השם מחר זה יעבור. הנושא של המשנה ושל שלושת הפרקים הראשונים זה פסולי מחשבה, וזה ממש מקביל לפרקים הראשונים של זבחים. שם למדנו על פסולי המחשבה בזבחים, כלומר קורבנות של בעלי חיים. במסכת מנחות נלמד את אותם עקרונות רק הפעם לגבי מנחות, כלומר קורבנות, מחיטים וסעורים. עכשיו, לפני שנתחיל את המשנה, נקדים כמה הקדמות שיזכירו לנו דברים שלמדנו בזבחים. הקדמה הראשונה זה מה זה פסולי מחשבה. בזבחים למדנו על ארבעה סוגים של פסולי מחשבה. השניים הראשונים זה שינוי קודש ושינוי בעלים. שינוי קודש, הכוונה היא למשל ששוחטים אשם לשם עולה או להפך. שינוי בעלים זה ששוחטים קורבן של ראובן לשם שמעון. לגבי שני השינויים האלו, למדנו שבכל הקורבנות, הבעלים באמת לא יוצאים ידי חובה בגלל השינוי הזה. אבל הקורבן עצמו כשר וצריך להמשיך לעשות אותו בכשרות ולשמה. חוץ מחטאת ופסח, ולפי רבי אלעזר גם בקורבן אשם, ששם השינוי הזה גם פוסל לגמרי את הקורבן. אלה שני פסולי המחשבה הראשונים. עוד שני פסולים זה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. כלומר, שהוא חשב באחת מעבודות לעשות את העבודות הסופיות, כמו זריקת הדם, חוץ מהזמן שצריך או חוץ מהמקום שצריך. המחשבה הזאת פוסלת בכל הקורבנות, לא רק בחטאת ופסח. במחשבת חוץ לזמנו, לא רק שזה פוסל, אלא זה גם מגדיר את הקורבן כפיגול, ומי שאוכל מזה חייב קרת. זאת הקדמה לגבי סוגי פסולי המחשבה. היום במשנה נדבר על הסוג הראשון, כלומר שינוי קודש, מסוג אחד של מנחה לסוג אחר. הקדמה שנייה זה לגבי סוגי המנחות. בניגוד לזבחים, ששם יש שני דברים שמגדירים כל קורבן. דבר אחד זה מה גרם לקורבן, ודבר שני זה סוג הקורבן, כלומר עולה, שלמים, חטאת אשם. במנחות, באופן כללי אפשר לומר שיש רק את החלוקה הראשונה. כלומר, אין במנחות חלוקה שמקבילה לחלוקה של עולה, שלמים, אשם, חטאת, אלא במנחות כל החלוקה תלויה בלם הוא מביא את המנחה, ולכל מנחה יש דינים אחרים. אז מה באמת סוגי המנחות שיש? במסגרת הזמן נעבור על זה ממש בקצרה. אני מאוד ממליץ לראות את ההקדמה בגמרא של שוטנשטיין וגם בוויקיפדיה, זה מאוד מאוד מפורט ומסודר. כאן בקצרה נחלק את זה לשלוש קבוצות מרכזיות. קבוצה ראשונה זה מנחות נסכים, כלומר מנחות שבאות עם קורבנות אחרים, זה יכול להיות או קורבן יחיד או קורבן ציבור. קבוצה שנייה זה מנחות ציבור, שזה מנחת העומר, שתי הלחם ולחם הפנים. וקבוצה שלישית זה מנחות יחיד, שאותה נחלק לשתי תתי קבוצות. קבוצה אחת זה מנחות חובה של יחיד, שהמרכזית שלהם ששייכת לכל אדם זה מנחת חוטה. מנחת חוטה, אדם אני מביא בקורבן עולה ויורד, שבעל חטאים מסוימים. בנוסף, יש מנחת סוטה, שזה גם מנחת קנאות, יש מנחת חינוך, שזה קורה כשחונכים כהן לעבודה, ויש מנחת חביתין, שזה הכהן גדול מביא פעמיים ביום, אלה מנחות החובה של יחיד. וקבוצה שנייה במנחות היחיד זה מנחות נדבה, שאדם יכול להתנדב להביא מנחה, הוא יכול להביא ארבעה סוגים של מנחה, ההבדלים ביניהם זה איך בדיוק מכינים אותם. יש מנחת סולת שאותה לא אופים אלא רק מערבבים עם שמן, ויש עוד שלושה סוגים שאותם כן אופים, אחת זה מנחה על המחוות, אחת זה על המרחשת שזה קצת יותר עמוק אז יותר לך, ומנחת מאפי תנור. אלה סוגי המנחות. אני שוב ממליץ, כדאי לראות באתר, נביא שם את הסיכום של ויקיפדיה, זה מאוד עוזר לסדר את הדברים בראש. עד כאן החלק הראשון של ההקדמה השנייה. שוב אמרנו שבניגוד לזבחים, ששם יש קבוצות של קורבנות, כאן אין חלוקה שמקבילה לעולה שם וכולי, אלא רק למה זה בא. חילקנו את זה לציבורי ויחיד וחובה ונדבה. עכשיו, למה זה חשוב לענייננו? כי כשאנחנו מדברים על עשייה שלא לשמה, אז בזבחים הכוונה היא שהוא עושה עולה לשם שלמים, או שלמים לשם חטאת וכולי. לעומת זאת, במנחות שהחלוקה היא אחרת, אז כאן שלא לשמה זה לפי החלוקה של מנחות. כלומר, למשל, או שהוא עושה מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת, או מנחת חוטה לשם מנחת נדבה. עד כאן הקדמה השנייה. הקדמה השלישית והאחרונה זה לגבי העבודות של המנחות. כלומר, כשלמדנו זבחים, למדנו שיש ארבע עבודות שרק בהם, אם הוא חושב את מחשבת הפסול, אז זה משפיע. העבודות היו שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. זה בזבחים. עכשיו, במנחות יש ארבע עבודות שמקבילות לאותם ארבע עבודות בזבחים. מה הם ארבע עבודות? קמיצה, הכנסה לכלי, הולכת הקומץ והכתרה. נאמר את זה עוד פעם, והפעם קצת נרחיב. בזבחים, העבודה העיקרית זה זריקת אדם על המזבח, וכל העבודות מובילות לאותה עבודה. כלומר, שוחטים, מיד אחרי זה מקבלים את הדם, מוליכים את הדם וזורקים את הדם על המזבח. זאת העבודה העיקרית. במקביל לזה, במנחות, העבודה העיקרית זה הכתרת הקומץ על המזבח. כלומר, קומצים את המנחה, כלומר, מוצאים חלק מהסולת או מהמאפה, ואת אותו קומץ מקטרים על המזבח. ממילא, כמו שבזבחים, ארבע עבודות היו סביב הדם, במנחות, ארבע עבודות מסביב הקומץ. אז העבודה הראשונה, במקביל לשחיטה, זה הוצאת הקומץ. העבודה השנייה, במקביל לקבלת הדם, זה קבלת הקומץ לתוך כלי. העבודה השלישית, במקביל להולכת הדם לכיוון המזבח, אז גם כאן מוליכים את הקומץ לכיוון המזבח. והעבודה הרביעית, במקביל לזריקת הדם על המזבח, אז מקטירים את הקומץ על המזבח. עד כאן ההקדמה השלישית והאחרונה לנושא שלנו של לשמה במנחות. נחזור עוד פעם על שלושת ההקדמות מהר. ההקדמה הראשונה הייתה סוגי פסולי המחשבה. אמרנו שיש שינוי קודש, שינוי בעלים ומחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. במשנה הזאת נעסוק בשינוי קודש. בהקדמה השנייה פירטנו את סוגי המנחות ואמרנו ששינוי קודש הכוונה היא מסוג אחד לשני. וההקדמה השלישית הייתה ארבע עבודות של המנחה שבהם פסולי הקודש משנים, וזה הקמיצה, הכנסת הקומץ לכלי, הולכת הקומץ והקטרת הקומץ על המזבח. עד כאן ההקדמות, עכשיו נתחיל את המשנה ונראה על זה שני דיונים בגמרא. המשנה פותחת בדיוק כמו בהתחלה של זבחים, בזה שכל המנחות שנעשו שלא לשמן, אז הדין הוא שמצד אחד הבעלים לא יצאו ידי חובה, אבל מצד שני המנחה עצמה כשרה. עכשיו, כמו שבזבחים יש שני יוצאי דופן, חטאת ופסח, גם כאן יש שני יוצאי דופן, וזה מנחת חוטא ומנחת קנאות. בשתי המנחות האלה, אם זה נעשה שלא לשמה, אז זה פסול לגמרי. זה הדין העיקרי של המשנה. עכשיו נעיר על זה עוד שתי הערות. הערה אחת, המשנה מוסיפה, כמו שגם ראינו בזבחים, שגם שילוב של לשמה ושלא לשמה ביחד, גם זה פוסל, בין אם קודם היה לשמה ואז שלא לשמה ובין להפך. והערה נוספת, נשים לב שהדוגמה שהמשנה מביאה בשביל שלא לשמה, זה כשהוא עושה למשל מנחת חוטב, הוא עושה את זה לשם מנחת נדבה, או להפך. עוד מעט בגמרא, נראה למה הערה הזאת חשובה. בכל אופן, עד כאן המשנה. עוד פעם, הדין המרכזי של המשנה זה שכמעט בכל המנחות, מנחה שנעשתה שלא לשמה, היא לא עלתה לבעלים לשם חובה, אבל המנחה עצמה כשרה. אז זאת המשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה שני דיונים. הדיון הראשון ממש מקביל בדיוק לדיון הראשון במסכת זבחים. אומרת הגמרא, למה כשהמשנה אמרה את הדין, השתמשה במילה אלא? כלומר, נקרא את המשנה, כתוב כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. למה כתוב כאן אלא? היה אפשר להיות כתוב, ולא עלו לבעלים לשם חובה. מסבירה הגמרא שזה בא ללמד דין שגם רבה אחרי זה אמר, שאם לא היה כתוב כאן אלא, היינו יכולים לחשוב שאומנם המנחה כשרה, אבל כיוון שכבר עשינו חלק ממנה שלא לשמה, אפשר לעשות גם את שאר העבודות שלא לשמה. לכן המשנה השתמשה במילה אלא, כלומר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, בשביל להדגיש לנו שזאת הבעיה היחידה במנחה הזאת, שהיא לא עלתה לבעלים לשם חובה, אבל המנחה עצמה היא קשרה לגמרי, עד כדי כך שחייבים גם את שאר העבודות להמשיך ולעשות לשמה. זה הדיוק מהמשנה, וכאמור גם רבה אמר את זה, והוא הביא שני מקורות לדין הזה, אחד מסברה ואחד מפסוק. מסברה אומר רבה, זה שעשית עבודה אחת שלא לשמה, זה לא סיבה להמשיך ולקלקל ולעשות עוד עבודות שלא לשמה. ומפסוק, רבה לומד מדברים כף ג' כתוב, מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך, נדבה אשר דיברת בפיך. אז בהתחלה כתוב כאשר נדרת, ואחרי זה כתוב נדבה. איך יכול להיות שזה גם נדר וגם נדבה? נזכיר שבנדר האדם מחויב, ובנדבה הקורבן עצמו הוא נדבה, אבל זה לא חיוב על האדם. אלא מסביר רבה שהפסוק מלמד על אדם שנדר להביא קורבן והקדיש אותו, אבל אז עשו אותו שלא לשמע, אז הקורבן הזה הופך מנדר לנדבה, כלומר האדם כבר לא יצא ידי חובת הנדר שלו, כי זה נעשה שלא לשמע, אבל זה עדיין נדבה, ונדבה היא כמובן קורבן כשר, וחייבים גם אותה לעשות לשמע. זה המקור מפסוק שגם אם עבודה אחת נעשתה שלא לשמה, הקורבן עדיין קשר ואת שאר העבודות צריך להמשיך ולעשות לשמה. עד כאן הסוגיה הראשונה בגמרא. עוד פעם למדנו מהמילה אלא שגם את שאר העבודות צריך לעשות לשמה. הסוגיה השנייה מתחילה בשורה השנייה בעמוד ב'. מדובר בסוגיה ארוכה שכרגע נלמד רק חלק ממנה, נלמד עד אמצע עמוד ב'. הנושא של הסוגיה באופן כללי זה להבין את דעת רבי שמעון, שבפשטות יש לו דעה אחרת מהמשנה שלנו לגבי לשמה במנחות. זה באופן כללי, אבל היום המיקוד שלנו זה רק להבין האם רבי שמעון מסתדר עם המשנה שלנו. לכן כל מה שנאמר עכשיו בדעת רבי שמעון יהיה מאוד בקצרה, מחר נפרט על רבי שמעון הרבה יותר. אז מה רבי שמעון אומר? לכאורה יש בדבריו סתירה בין שתי ברייתות. בברייתא אחת שמובאת ממש בהתחלת עמוד ב', אומר רבי שמעון שבמנחות אין בעיה שלא לשמה, כלומר המחשבה בכלל לא משפיעה. כאמור היום לא ניכנס לשאלה למה, אלא כרגע נקבל את זה כעובדה, המחשבה לא משפיעה במנחות. זה בברייתא אחת. לעומת זאת בברייתא השנייה שמובאת בערך באמצע עמוד ב', שם אומר רבי שמעון שהמחשבה במנחות כן משפיעה בדיוק כמו בזבחים. אז לכאורה יש כאן סתירה בדעת רבי שמעון, ולכן הגמרא תביא מחר שלושה תירוצים, רבא, רבא ורב אשי, שכל אחד מהם יסביר את רבי שמעון בדרך אחרת. כאמור נראה את זה באריכות רק מחר. היום נביא את ההסברים שלהם רק בקצרה, בלי לנסות להבין אותם, אלא רק לראות מה הם אומרים, ולראות האם לפי דעתם רבי שמעון מסתדר עם המשנה. נתחיל דווקא עם שני התירוצים שלפיהם רבי שמעון לא יסתדר עם המשנה, וזה של רבא ורבא. רבא אומר שזה תלוי האם זה שינוי קודש או שינוי בעלים, כלומר הברייתא הראשונה ששם רבי שמעון אמר שזה קשר לגמרי, זה כשמדובר בשינוי קודש, למשל מנחת מרחשת לשם מנחת מחוות. הברייתא השנייה ששם הוא אמר שהמחשבה כן משפיעה, זה כשזה שינוי בעלים, כלומר מנחה של ראובן לשם מנחה של שמעון. זה התירוץ של רבא. התירוץ של רבא עוד יותר מרחיב את הברייתא הראשונה של רבי שמעון, והוא אומר שבכל השינויים בתוך עולם המנחות רבי שמעון אומר שהמחשבה לא משפיעה. מה שהוא אמר בברייתא השנייה שמחשבה משפיעה, שם זה כשהוא עשה מנחה לשם זבח, שזה שינוי כבר גדול מדי, ואז זה כן משפיע גם במנחה. אלה שני התירוצים הראשונים, ולפי שני התירוצים האלו, רבי שמעון לא מסתדר עם המשנה שלנו. כי לפי התירוצים האלו, את המשנה שלנו שאמרה שהמחשבה כן משפיעה, צריך להעמיד לפי רבה בשינוי בעלים, כלומר מנחה של ראובן לשם שמעון, ולפי רבה צריך להעמיד שהוא עשה מנחה לשם זבח, והרי לא זה ולא זה נכנסים למשנה. כי הרי כמו שהערנו במשנה עצמה, הדוגמה שהמשנה מביאה לשלא לשמה, זה כשהוא עשה מנחת חוטה לשם מנחת נדבה, כלומר ברור שמדובר כאן בשינוי קודש בתוך עולם המנחות. אז בינתיים רבי שמעון לא מתאים למשנה שלנו, לא לפי רבה ולא לפי רבה. לעומת זאת, לפי התירוץ השלישי, שזה של רב אשי, לפי זה רבי שמעון כן יכול להסתדר עם המשנה. למה? כי רב אשי אומר שבאופן כללי, גם לפי רבי שמעון, המחשבה כן משפיעה במנחות, כמו המשנה שלנו, ומה שהוא אמר בברייתא הראשונה, שהמחשבה לא משפיעה, שם זה פשוט כי הוא לא אמר את זה בצורה נכונה. כלומר, למשל, הוא עשה מנחת מחוות, והוא לא אמר, אני מכוון לשם מנחת מרחשת, שאז באמת זה כן היה משפיע, אלו אמר, אני מכוון לשם מרחשת, אי אפשר לכוון לשם מרחשת, מרחשת זה כלי, זה לא מנחה. ממילא רק מחשבה כזאת לא משפיעה, אבל באופן כללי, כאמור, המחשבה כן משפיעה, וכך גם המשנה מסתדרת לרבי שמעון. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', ראינו את שתי הברייתות של רבי שמעון, ואת הדיון איך הוא מסתדר עם המשנה. מחר נראה את אותו עניין עוד פעם, רק שאז נפרט יותר בשלושת התשובות של רבא, רבא ורב אשי, נחזור על מה שראינו היום. במשנה ראינו את הדין הבסיסי ששינוי קודש משפיע בכל המנחות, אבל ברוב רובם של המנחות, המנחה עדיין קשרה, והיא רק לא עולה לבעלים לשם חובה. במנחת חוטה ומנחת סוטה, אז המנחה פסולה לגמרי. זה המשנה. בגמרה ראינו שני דיונים. דיון אחד, למה כתוב במשנה, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה. הגמרה הסבירה שזה בא ללמד שהקורבן קשר לגמרי, ועדיין צריך להקפיד לעשות את שאר העבודות כן לשמה, ורב הביא לזה גם סברה וגם פסוק. בסוגיה השנייה, התחלנו לדבר על רבי שמעון, שלכאורה יש סתירה בדבריו. בברייתא הראשונה הוא אומר שבמנחות אין עניין של מחשבה, בברייתא השנייה הוא אומר שיש. על זה ראינו שלושה תירוצים. רבא אמר שזה תלוי אם זה שינוי קודש או שינוי בעלים. רבא אמר שהמחשבה משפיעה רק אם הוא עשה את זה לשם זבח. לפי שני התירוצים האלו, רבי שמעון לא יסתדר עם המשנה שלנו. רב אשי אמר שלפי רבי שמעון, אם הוא ישתמש במילה מנחה, אז זה כן משפיע, וכך אפשר גם להסביר את המשנה שלנו, כל טוב.